ברוכים הבאים לפודקאסט פילנטרום, והפעם זהירות, מייסד עמותה בדרך. קריזמה וכוח שכנוע מאפשרים למייסדי עמותות לעשות יש מאין ולהניע תהליכי הקמה. אבל אותן תכונות עלולות בסופו של דבר להאפיל על הארגון ולפגוע במאמצי הגיוס שלו. אז איך מזהים ארגון בצלמו ובדמותו של המייסד ואיך פותרים את הבעיה? כמה מהעמותות המעניינות ביותר קמו בזכות יוזמה של אדם אחד שהגה פתרון חדשני לבעיה חברתית כאובה. האדם הזה הוא בדרך כלל שופע קריזמה, כוח רצון ויכולת שכנוע. הוא מביע נכונות להקדיש את חייו לנושא או לנושא מסוים שבוער בעצמותיו. הוא פועל ללא לאות ובהתלהבות, סוחף אחריו אנשים נוספים ומקים ארגון חברתי שיכול לשנות סדרי עולם. אלא שלפעמים, כשתהליך ההקמה של הארגון נשלם, מתברר שאותם מאפיינים שאפשרו את הקמתו עשויים לטרפד את המשך דרכו. התופעה הזאת מכונה סינדרום המייסד, Founder's Syndrome, והיא עלולה להקות בכל ארגון, לקטוע את צמיחתו ולפגוע בגיוס הכספים שלו, שזה מה שמעניין אותנו כרגע. אז רגע לפני שהאטומים מתחילים לברוח, כדאי ללמוד על התופעה ולהכיר את הסימפטומים ולדעת איך לטפל בהם. אז בואו נתחיל בסימפטומים. אלה הם הסימפטומים של תרבות ארגונית שלקטה בסינדרום המייסד. הארגון מזוהה במידה רבה עם אישיות אחת והיא המייסד. הכוח וההשפעה נמצאים בידי המייסד. הוא מקבל את כל ההחלטות, קטנות כגדולות, והן בדרך כלל מתקבלות באווירה של ארגון שרץ ספרינט במקום, במקום לרוץ מרתון. כל הזמן רצים ספרינטים, ולא אין תחושה שאנחנו רצים כאן ריצת מרתון לטווח הארוך. אותו מייסד גם מתקשה להציל סמכויות. אחרת לא הייתה את התחושה הזאת של ספרינטים כל הזמן. ישיבות צוות מתקיימות כדי להאיץ ולהמריץ את הצוות ולחלק משימות. אין בהן באמת תהליכים של פיתוח צוות, דיונים על החלטות, קבלת החלטות משותפות, ודיונים על מטרות ועל דרכי פעולה. ההנהלה הבכירה תומכת במייסד ולא מבילה את הארגון. הם נמצאים שם כדי לתמוך בו, ולא להוביל את הארגון כפי שהנהלה בכירה, מישהו כמו סמנכ"ל פיתוח משאבים, אמור לעשות. הוועד המנהל מרוכז גם הוא בתמיכה במייסד, ולאנשי ההנהלה, אפילו הבכירה, אין גישה אליו. אז כל אחד מהסימפטומים האלה משפיע על יכולת הגיוס של צוות פיתוח המשאבים. מה יקרה לגיוס? בארגון שבו המייסד מתעקש לנהל את הקשר עם כל אדם ואדם בבסיס התמיכה, יתקשעו כל שאר העובדים, ובכללם מגייסים מנוסים שמכירים את הארגון ואת מטרותיו, לנצל את כישוריהם למען הארגון. זאת ועוד, למנכ"ל מייסד יש כובעים שונים, וניהול מערכת יחסים עם תורמים הוא רק אחד מהם. מספר התורמים שאיתם הוא יכול לנהל מערכות יחסים פוריות, הוא מוגבל. ולכן ארגון שלוקה בסינדרום כזה מגביל את בסיס התמיכה שלו ומונע ממערכת יחסים רבות לממש את הפוטנציאל שלהם. בעיה נוספת שיוצר סינדרום המייסד היא שהתורמים לא באמת לומדים להכיר את הארגון ונאלצים להסתפק בהיכרות עם המנכ"ל המייסד, אולי אחד או שניים מחברי הוועד המנהל. זאת אולי הבעיה המרכזית, שהרי אחד הדברים שמחברים את התורם לארגון הוא יותר מכל ומעוררים אצלו את הרצון להפוך להיות שותף לדרך, היא היכרות עם כל הארגון, ולא רק עם הקודקוד שלו. בתחילת ההיכרות, כשהקריזמה ויכולת השכנוע סוחפים את התורם החדש, יש בזה יתרון. אבל לאורך זמן חייב תורם לעבור מתמיכה באדם לתמיכה בארגון. סינדרום המייסד הוא תוצר של ניהול קלוקל. אדם שניחן בקריזמה ויכולת שכנוע אינו בהכרח אדם שיודע לנהל, או מסוגל או רוצה ללמוד איך. אלא שכדי שמחלקת פיתוח המשאבים תוכל לתמוך כראוי בארגון מתפתח וצומח, היא חייבת להיות מנוהלת היטב על ידי איש מקצוע שמקבל את ההחלטות הקשורות בפיתוח המשאבים של הארגון. לא בכדי זקוק ארגון צומח למחלקה שלמה של אנשי גיוס בעלי מיומנויות שונות. כולנו יודעים שככל שארגון הולך וגדל, כך הוא זקוק לכוח אדם רב יותר ולמגוון רחב יותר של כלי גיוס. על כל המערך הזה חייב לנצח אדם מנוסה, מתוחכם ובעל כישורי ניהול. בארגון שלוקה בסינדרום המייסד, איש פיתוח המשאבים נשאר תמיד מאחורי הקלעים ולא יכול לנהל את מערכות היחסים עם התורמים. הוא לעולם לא יוכל להכיר אותם, ללמוד איך כדאי לשמר את הקשר איתם, ובכלל להבין מה מניע את כלי היעד של הארגון לתמוך בו. בארגון בעל מערך גיוס בריא, מנהל פיתוח המשאבים מפעיל את המנכ״ל על פי הצורך ולא להפך. במצב שבו המייסד הוא חזות הכל, אדם מנוסה ומוכשר לא יכול לשרת את הארגון ויאלץ בשפו של דבר לקום ולעזוב לפני שייכשל. החדשות הטובות הן שאפשר לטפל בסינדרום המייסד. אז מה צריך לעשות? את תפקיד הרופא המטפל חייב לקבל על עצמו הוועד המנהל, מתוקף תפקידו כבעל הבית. ייתכן שחלק מחבריו פיתחו בעצמם קשר אישי וחם עם המייסד, וחוששים להרע לו או להזיק לארגון. ועדי מנהלים בארגונים, בחברות, בכל העולם, כבר עמדו במצבים האלה ומצאו מוצא. מה יכולים חברי הוועד המנהל לעשות? קודם כל, לוודא שהמנכ״ל המייסד מבין את חומרת הבעיה ולהסביר לו שהם מבקשים לטפל בה. זו עלולה להיות שיחה לא קלה, אבל היא חיונית. אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה עבורם. הצעד הבא הוא להקים ועדת פיתוח משאבים. יכולים לשבת בה אפילו רק שלושה אנשים, אבל לכל השלושה חייבת להיות זיקה בתחום של פיתוח המשאבים ומחויבות לנושא. הוועדה הזו, שכמובן כולה חברי הוועד המנהל, יחד עם המייסד, צריכה להתחיל להיפגש בקביעות עם מנהל מחלקת פיתוח המשאבים. את הפגישות האלה יש להקדיש לבניית נהלים ארגוניים נכונים ויעילים לפיתוח משאבי הארגון. ואת התהליך כולו חייב להוביל מפתח המשאבים בעצמו. כאמור, המרשון הרציני היחיד ביישום הפתרון הזה הוא היעדר רצון של חברי הוועד להתעמת עם המייסד. ועד מנהל כזה צריך לזכור שהנאמנות שלו היא למשימה ולחזון. חשבו לרגע על סטיב ג'ובס, שאין ספק שהחברה שהוא הוביל סבלה מסינדרום המייסד. לאחר מותו נכתב עליו בטיים מגזין, ואני מצטטת: ג'ובס היה מהותי כל כך להצלחתה של אפל, עד שרבים חששו שההצלחה האדירה הזו תיעצר ברגע שאדם אחר יקבל את כל ההחלטות. אבל אפל שגשגה דווקא בתקופת מחלתו ובהיעדרו. ב-2011 הגיע חלק הארי של ההכנסות ממוצרים של החברה כאלה שלא היו קיימים כשג'וב יצא לחופשת מחלה בפעם הראשונה. סטיב ג'ובס השיג את אחד ההישגים המדהימים ביותר. הוא לימד חברה שלמה לחשוב כמו סטיב ג'ובס. אז זהו לפעם. כנסו לפילנטרום אם אתם מחפשים רעיונות וטיפים נוספים שיקדמו את הגיוס שלכם ויעזרו לכם להגיע לכל המטרות. בנושא הזה, כנסו ותקראו כתבה שנקראת "רוצים להתרחב ולצמוח?" ענו על שש השאלות האלה ובדקו אם אתם מוכנים. או לאן היה סטיב ג'ובס מנווט את העמותה שלכם? ויש גם כתבה בשם "המחיר הכבד של סיפור ארגוני שנסדק". מה קורה כשהסיפור שלכם משהו שם נסדק באמצע? ואנחנו נתראה בפודקאסט פילנטרום הבא. להתראות.